עד אז, כמה דברים. ראשית, בעניין מצוות השופר, שהיא המצווה הגדולה, לא רק שהיא המצווה שעל שמה נקרא כל היום, יום תרועה, זכרון תרועה, אין שם אחר, ראש השנה זה רק שם יותר מאוחר, אפילו בתפילות שלנו, לא קוראים לזה ראש השנה, אלא יום הזיכרון. והמיוחד ביום הזה, במה שהתורה התחדה אותו, זה תקיעת השופר. תקיעת השופר, יש בה, לפי מה שנאמר בגמרא, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמלכו מעליכם, אמרו זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לטובה, ובמה בשופר. כלומר, לשופר יש כוח להזכיר את ישראל לטובה. במדרש נאמר שבזמן תקיעת שופר, הקדוש ברוך הוא כביכול עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. כלומר, יש לתקיעת שופר השפעה עצומה, לא רק על מה שקורה בארץ, אלא גם על מה שקורה בשמיים. אבל מובן שכדי שהקול של השופר יפעל, צריך להיות לזה גם עבודה שלנו מלמטה. וכך נזכר שעיקר תקיעת השופר מועילה, כשבזמן ששומעים את השופר מעררים בתשובה, ולא רק הרהור עובר, אלא החלטות קיימות, חרטה על כל מה שצריך לתקן, וקבלה לעתיד, ולבני ישיבה צריך גם קבלות, לא רק מה לא לעשות, אלא מה כן לעשות. להחליט איך לומדים יותר, איך מתחזקים יותר בתפילה, איך מדקדקים בברכות, ברכת המזון, ברכה בכלל, כל זהירות ועבודת השם צריכה להתקדם ולא להישאר ברמה של אלה שלא למדו. ככל שאדם לומד יותר תורה, הדרישות ממנו גדולות יותר. ביקש ממני גיא להזכיר שבראש השנה נוהגים כאן, ברוך השם, יש בחורים, מונחים, שעוברים לזכות יהודים ברחובות לשמוע שופר, ויש בזה זכות גדולה כשאנחנו מבינים שצריכים לחשוב על כל העם ולא רק על עצמנו. אנחנו לא יכולים לזכות את כל עם ישראל, אבל אם אנחנו מזכים את אלה שאנחנו כן יכולים, אז זה כוח גדול, זה לימוד זכות עצום, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שאנחנו לא יכולים. זה בנוגע למצוות השופר.
כן. זה לא איזה ששווה כאן כל הדברים שקשורים ברחובות, בפארק, בצדמה.
אם רואים דברים לא סימנים?
בכל זאת, יודעים שזה מה שהיה מציאות,
צער. הביאור לפרשת כי תצא, אתם פה החיים, שכשיוצאים למלחמה, אז כיוון שיודעים זאת מצוות השם, אז השם שומר מכל יבורים ומכל דברים רעים. ונמצאים שם עם גויים. הגויים זה עוד הרבה הרבה פחות מיובים. ואתה הולך כמו רופא להציל. אז עזרנו מי נקרא חסין שוטה, מי שואה אישה טובה בים, הוא אומר, איך אני אגע בה? בים, בגדים רטובים, אולי גם בלי בגדים. הרוב חסידות שלו נותן לנמות. הם יודעים את הדרך, הם יודעים בסכנה. הם צריכים עזרה. וליתר ביטחון צריך ללכת בקבוצות לא בודדים. והידיעה שהולכים בשליחות מצווה היא שומרת. היא שומרת ומראה לנו את האנשים האלה לא כאנשים שאנחנו רוצים ללמוד מהם ולקבל מהם, אלא כאנשים שאנחנו באים לתת להם. לתת לנשמה שלהם. גם אם הם לא מבינים את זה, אבל ברגע שהם הסכימו, יש כאן עדות שבכל זאת יש להם נקודה של אור. אנחנו יודעים גם אם הם לא הסכימו, אנחנו יודעים שאין יהודים בלי אור, אבל אנחנו זוכים לראות את זה בעיניים, שיהודים מסכימים ועובדים ומפסיקים ומקשיבים, וזאת הזדמנות שאי אפשר אף פעם לדעת מה זה יעשה הלאה. אני מספר על יהודי מסוים, שהיום הוא יהודי שהולך עם מעיל ארוך, זקן מלא, והוא סיפר לי איך התחילה החזרה בתשובה שלו. חזרה בתשובה שלו התחילה כשהוא עמד בתור בבנק, ולא היו שם מספיק פקידים. אנשים היו עצבנים, התחילו לצעוק. הוא ראה מישהו דתי שמרגיע את כולם. הוא אומר, צעקות לא יעזרו, בסבלנות. והוא התעניין בזה, ובזה הוא התחיל את חזרה בתשובה שלו. אף פעם אי אפשר לדעת מה שאנחנו עושים. אני חבר, כמו לא לבחר, כמו לא יצחק, הרב ציודה אמרו, כשהוא הולך ללמד, נכנס לכל מיני מקומות, בעזרה יצחק בארץ ההיא. אנחנו דומים לזורעים. כשאתה זורע, אתה לא רואה שזה צומח. אבל זה פועל. זה בתוך האדמה, יכול להיות שזה ייקח עוד שנה. אם זה עץ, לפעמים זה ייקח שנים, עד שזה יהיה עץ פועל. אבל הזריעה פועלת. לדעת שאנחנו הולכים לזרוע פה. פה הוא זרוע את זה. בחוף המרועד, למה אתה צריך לחוף? קודם צריך להשתובע לאלה שיותר קרובים. אחרי זה, כשאלה כולם יחזרו, אז החוף המרועד כבר לא יקרה. אם אלה שברחובות יסעו דרום, אז כבר לא יהיה חוף מרועד. אנחנו אומרים לפיוט ומדלי תוקף. להזכיר, הפיוט הזה, לפי מה שנכתב, אור זרוע, אור זרוע היה תלמיד של רש"י, רבי יצחק מווינה, והוא סיפר שהפיוט הזה נכתב על ידי רבי אמנון ממגנצה, כשהיה עליו עיון ושמד, הוא לא הסכים, אז הנסיך של אותו מקום ציווה לקצץ את אצבעות ידיו ורגליו, והיה ברור שהוא הולך למות והאיסורים הקשים, אז בראש השנה הביא אותו על אלונקה, על המיטה, לבית כנסת, ושם הוא אמר את הפיוט הזה, וכשהוא גמר הוא אמר את הפיוט, נסתלק. ואחרי כמה ימים, כך מסופר, הופיע בחלום לרבי קלונימוס ולימד אותו את כל הפיוט ואמר לו שיאמרו את זה בראש השנה כי זה מזכיר גם את התוכן בעצמו של מה שאנחנו רואים כאן, גדולת היום אבל גם את קידוש השם של ישראל וזה עוזר להגן ולשנות את הדין לטובה ונתנה תוקף קדושת היום לתנות זה כמו לשנות, כמו מצמידים, אבל יש לזה שורש כבר בתנ"ך, בהושע, גם כי ייתנו בגויים, אתה הקבצן. וחז"ל אומרים גם כי ייתנו, איתנו כולו, אם כולם ילמדו משניות, תורה שבעל זה, זה יהיה סיבה לקיבוץ גלויות. ונתנה תוקף קדושת היום. נדבר על הגדולה של הקדושה. יש קדושה, ויש קדושה עם תוקף, עם גדלות, עם עוצמה גדולה. כי הוא נורא והיום. ובוא תנסה מלכותך. הפיוט הזה נאמר כהקדמה לקדושה. כן.
תוקף זה לא מלשון תקיפות.
לא שומע?
תוקף זה לא מלשון תקיפות כמו תוקף של מוצא, או כמו שזה שייך. תוקף קדושת היום. נדבר על הקדושה שנמצאת היום.
אז איך אתה מבין את המילה תוקף?
לשון תקף.
קיים?
קיים, כן. נדבר על קדושת היום שקיים.
במסכת מגילה, כתוב מאיפה יוצאים ידי חובה של המגילה, אז נחלקו תנאים. על פי הפסוק, ותכתוב אסתר את כל תוקף. מה זה התוקף? יש אומרים תוקפו של אחשוורוש, זה מויהי במאה אחשוורוש. יש תוקפו של מורדכי, איש יהודי בשושן הבירה. יש אומרים תוקפו של המן, אחר הדברים האלה גילה, אז מה זה תוקף? יש אומרים תוקף הנס, הרי לא נגידה של הנס. אז מה זה תוקף? איפה העוצמה, איפה הריכוז של הקדושה? נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. נורא מגדלות הקדושה, כמו נורא אלוקי מנקדשך. מה נורא המקום הזה? והיום, תיר אמה, ובוא תנשא מלכותך. המלכות של השם קיימת כל הזמן, שם כל הזמן מלך, אבל המלכות של השם לא מתגלת, לא מכירים במלכות שלו, לא עושים את רצונו. בעולם יש אפילו שמנסים לעשות נגד רצונו. וביום הזה, כל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מקדם את המלכות. בכל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מקבל החלטות, אבל כפי שכל השנה הוא לא מתערב, הוא מקבל החלטות מי יחיה, מי ימות, וההחלטות הן לסלק את הרע מהעולם ולחזק את הטוב בעולם. אז כל שנה יש פחות רע בעולם ויותר טוב, עד שיבוא הזמן שהרע יתבטל לגמרי. אז מה שהשם נתן בחירה לאדם בין טוב לרע, ואדם יכול לבחור ברע, כאן הקדוש ברוך הוא מתערב ביום הזה ומחליש את הרע ומחזק את הטוב. לכן על ידי זה תנשא מלכותך. המלכות של השם הולכת ומתגלית יותר ויותר. ויקום בחסד כיסאך. אפשר שהקדוש ברוך הוא יברר את הגדלות שלו על ידי שלטון חזק מאוד, שזה כיסא. כיסא זה מלכות, מלך שיושב על הכיסא זה אומר שהוא שליט, אבל כיסא יכול להיות מלך יושב על כיסא דין, כמו שיש במשלה, מלך יושב על כיסא דין וזרה בעיניו כל רע, אבל יש גם מלך שיושב בחסד, שכולם מתפעלים מהחסד שלו, ומתוך החסד מקבלים את המלכות. זה מה שנמצא בישעיה, וישב שם מלך מבית דוד, בחסד כיסא, אני פרק תזיין או דבר, שם מדובר שיש כיסא של חסד. כך מדובר מראשי בית דוד, שהיו רואים את המלכות שלהם ומתפעלים מהצדקות, מהחסד שלהם. אז כאן יקום בחסד כיסא אחד, לא בדין, כן. הקדושה היא נורא, כמו לא יראני האדם בחי. כשרואים דבר שהוא למעלה למעלה מההשגה שלנו, אז אנחנו מרגישים שאנחנו מתבטלים. אם אני חושב שאני מבין משהו בתורה, פתאום אני נפגש עם איזה גאון עצום, אני מרגיש שאני אפס, אני מתבטל לגמרי. ברוב הגדלות שלו, אני מרגיש שכאילו לא למדתי כלום, אני לא יודע שום דבר. ויקום בחסד כיסאך ותשב עליו באמת. אפשר לחשוב שהחסד או חסד אפשר לוותר על האמת. אפשר לבחור, לסלוח, ואז יש סתירה. החסד הוא לא אמת. אנחנו יודעים שב-13 מידות כל רחום בבנון, ערך הבאים ברב חסד ואמת. בריבונו של עולם יש דרך שהחסד יתגלה וזה לא יסתור את האמת. שהאמת תהיה, אבל החסד יקדם עד שהאמת יתגלה. לדוגמה, אדם שהיה רשע, אז אי אפשר לבוא ולתת לו בחסד ולהגיד לא עשית שום דבר. זה לא נכון, הוא היה רשע. אלא אפשר להאיר לו את העיניים, לפתוח לו את הלב. הוא יתחרט על כל המעשים, ישנה את דרכו, וכל החברים הרעים שהיו לו מקודם, כעת, על ידי שהוא יתמלא בקדושה, אז הוא הולך לכל החברים הרעים ומתקן את כולם. ואז יוצא בדיעבד שמה שהיו לו חברים רעים, זה נהפך לטובה. כי אם הוא לא היו חברים שלו, מי היה מחזיר אותם? אז זה חסד ואמת. וכשסולחים לו, זה באמת, כי באמת, כל מה שעשה, הכל נהפך לטוב, אז זה גם חסד וגם אמת. יקום בחסד כיסאך ותשב עליו באמת, בלי לוותר. אנחנו לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא יוותר, שחיללנו שבת חס ושלום, הוא יגיד לא נורא. זה כן נורא. חילול שבת זה נורא. אכילת ערב, ניבול פה, לשון הרע, ודאי שזה נורא. אנחנו לא מבקשים לוותר על זה. אנחנו לא רוצים לשנות את התורה. אנחנו רוצים שהחסד יאיר בצורה כזאת שעל פי האמת יגיע לנו שפע של חסד, כי אנחנו בעצמנו נשנה את כל מה שהבאתנו. וכעת הבירור של האמת. אמת כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח ויודע בעת, בפרקי אבות. שם הוא העת, הוא הדיין, הוא בעל דין, בדרך כלל בעל דין, מי שתובע, הוא תובע לפני דיין אחר. יש עדים, הם אנשים אחרים. פה הקדוש ברוך הוא העד, הוא הדיין והוא בעל דין. מידת האמת שלו היא כל כך גדולה, בדרך כלל בעל דין נותן להגזים. הוא תובע יותר כדי שיתנו לו לפחות חלק. העדים הם ראו, הם לא מבינים כל כך. הקדוש ברוך הוא רואה הכל, אין דבר נעלם ממנו. ודיין, דיין, שופט, הוא לא בטוח, הוא שפט באמת, הוא משתדל לפי כל הנתונים, אבל אולי יש נתונים שהוא לא ידע, אבל הקדוש ברוך הוא הדיין, והוא העד, והוא גם בעל דין, הוא תובע את האדם. למה עשית רע? כשעשית רע, עשית נגד רצוני, אני תובע אותך. זה קשה מאוד לעמוד מול זה. לכן, הדין כאן הוא דין מאוד מאוד מאיים. מי יכול לעמוד בדין כזה? וכותב וחותם. אנחנו יודעים שבראש השנה יש גם כתיבה וגם חתימה. כתיבה לכולם, חתימה לאלה שהם גמורים, או לטוב או להפך. וכותב וחותם וסופר ומונה. הקדוש ברוך הוא מונה את המצוות, מונה את העבירות, וסופר, סופר, מונה זה יותר מניין כמותי. סופר זה גם מעריך הערכה, כמו ספר. כל אחד ואחד מצד הערך שלו. אי אפשר להגיד שפלוני עשה 100 מצוות, ומול זה 2 עבירות. 100 מצוות, יכול להיות שבתוכם יש מצווה אחת שהצילה חיים של אנשים. ויש מצווה אחת שהייתה מאוד בקלות ולא עשתה הרבה רושם. ריבונו של עולם גם סופר וגם מונה. הוא גם מעריך כל מצווה, לא רק לפי המספר, לא רק לפי המניין, שיש בסך הכל 100 מצוות. יש מצווה אחת שהיא שקולה כמו הרבה מצוות, כמו שאנחנו יודעים, תפילין, שבת, כופר בעבודה זרה, יש מצוות שהן בודדות, אבל הן שוקלות הרבה. וגם יש מצוות שנעשות במסירות גדולה ובהקרבה. מצווה כזאת היא לא דומה למצווה שאדם עשה בקלות. אדם שמקדש בשבת בבית כשיש לו יין, זה לא כמו מישהו שנמצא בצבא באיזה בסיס ועושה מאמצים גדולים להשיג יין, שיהיה לו יין לשבת. זה לא אותו, זה לא אותו קידוש, זה קידוש אחר. כאן זה קידוש עם הרבה הרבה מסירות. לפעמים אולי הוא שילם בשביל זה הרבה, לפעמים אולי הוא סיכן בשביל זה לילה שהוא היה צריך לשמור עוד לילה כדי לקבל את הזכות לנסוע לאיזה מקום להביא יין, ועוד כל מיני איכויות של שמירת מצוות שאין מצווה אחת דומה לשנייה. לכן ריבונו של עולם הוא גם סופר וגם מונה, ותזכור כל הנשכחות. יש דברים שאנחנו שוכחים, גם עבירות, גם מצוות. ריבונו של עולם מבטיח לנו שיש דברים שהוא לא ישכח. אנחנו לא תמיד זוכרים מעמד הר סיני, אז אומרים גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. יש דברים השם זוכר לנו כל הזמן, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. בכללות של עם ישראל, אבל יש גם בפרטות כל מיני מעשים של מסירות גדולה מאוד, שאנחנו באותה שעה אולי לא הבנו כמה ערך יש בהם, ריבונו של עולם זוכר אותם, וברגעים של צורך הם באים ומתעוררים. בתחילת בבא בתרא, סיפור מבנימין הצדיק, שהיה גבאי של צדקה, ופעם אחת באה אישה ואמר לה, לא נשאר בקופה שום דבר, ואמרה לו, וככה, היא ושבעת הבנים שלה ימות, אין להם לאכול. אז הוא עמד ופרנס אותה משלו. לימים חלה אותו בנימין. אמירה, פעם אחת הוא פרנס משלו. ובאו מלאכים ואמרו, אדם שחיה אישה ושבעת בניה ימות בקיצור ימים, לא ייתכן. אמירה, אם היה צריך למות, כנראה שהייתה סיבה לזה. ואף על פי כן, אותו יום שהוא פרנס את האישה ואת ילדיה על חשבונו ממנו, זה עמד לו, כשאולי גם הוא לא זכר את זה. היא גבי צדקה מתעסק עם המון המון אנשים שנותן להם צדקה כל הזמן לטפל בהם. פעם אחת הייתה הזדמנות כזאת. וריבונו של עולם זוכר כל המשפחות. זה לטובת. יש גם תיכונות אחרים שהשם זוכר משפחות. אדם בגיל צעיר מאוד, שהוא פגע בו. הוא נעלם, נפגע מאוד, עד שהתמלא ברגשות של צער ושל חוסר אכפתיות. זה הביא אותו אחר כך גם בזה שהוא מזלזל בשמירת מצוות, אין לו אמון גדול. הוא ראה שאנשים שהאמין בהם פגעו, וברבות הימים הוא שכח את זה. ריבונו של עולם זוכר. וכשהוא עושה את החישוב של העבירות שלו, הוא יודע שהאדם הזה סבל. הוא לא עשה עבירות בקלות ראש, בתוך זלזול. אז זה הגיע אצלו באיזה מקום קשה. אנחנו לא יודעים, כל ישראל היו קשרים. כל ישראל היו בני אברהם, יצחק ויעקב, עמדו בהר סיני, עברו המון המון תלאות. זה איך הגיע של כל מיני ירידות. ירידות האלה... הייתה להם סיבה. סיפר הרב צביות הזצל, נדמה לי שאביב, הרב קוק זצל, שאל את, נדמה לי שזה היה לדודיג'בסקי, מי שזוכר, תתקן אותי. דודיג'בסקי היה יהודי שלמד בוולוז'ין והתפקר. אז שאל אותו הרב, מה קרה לו? הוא סיפר ש... היה איזה אדמור אחד שנפטר, והבן שלו, ילד קטן, עשו ממנו אדמור. והוא נכנס יחד עם הסבא שלו, האדמור הגדול, לבקש ממנו ברכה. ואז אותו אדמור שאל אותו, מה קורה עם היראת שמיים שלך? תראה שהילד הזה אומר לסבא שלו, הסבא הצדיק, בצורה כזאת, אז נראה לו שכאילו כל התורה זה פוחה ואיגלול. הילד הזה יגיד לסבא שלו על יראת שמיים, הוא בקושי גמר לנגב את האף, הוא כבר מדבר על יראת שמיים, שמישהו גדול ממנו בתורה, במצוות, בכל, זה שבר אותו. אז הוא סיפר את זה, ומי יודע, יש כל מיני סיפורים אצל כל מיני יהודים שעברו עליהם משברים קשים והגיעו לאן שהגיעו. ריבונו של עולם זוכר הכל. בשעת הדין הוא לא רואה רק את המעשה, הוא רואה את השורשים שאולי אפילו אנחנו לא זוכרים. ותפתח את ספר הזיכרונות ומאליו ייקרא. אנחנו, כשרוצים לזכור דברים שבעבר, צריכים להתאמץ, צריכים לחפש, לראות איפה מבינים, איפה זוכרים, אם זה מדויק הסיפור, מנסים להשוות עם עדים אחרים, עם סיפורים אחרים, כדי לתאם את העובדות. אצל ריבונו של עולם, הכל עולה לבד, מאליו יקרה, וחותם יד כל אדם בו ונאמר. זל, מדרש, שכל לילה כשהנשמה עולה, כי רושמים לפני את כל מה שהייתה, מה שעבר עליה באותו יום, המעשים הטובים, המעשים הרעים, זלזול בתפילה, זלזול בברכה, לימוד תורה שלו בסדר, או כל מיני דברים. ואדם קורא, ובאותו יום, אז הוא עדיין זוכר, והוא חותם על זה. אחרי שנים, כשבאים לבחון אותו, הוא אומר, אני לא עשיתי את זה. תסתכל, איך אדם כאן? אתה רואה את החתימה שלך? היה זמן כשרצינו לבנות בית כנסת אור חדש. אז בית הספר היה מגיע, והגיע לנו הפיפוק במשרד החינוך. אז האדריכלית, כיוון שאני שייך לבית הספר, אז האדריכלית ישבה איתי לתכנן מה אנחנו רוצים שם. אז אמרתי לה, לתכנן גם בית כנסת מלמעלה. תכננה, קלסר, זה 600 עמודים של העמודים והחלונות והדלתות והביאו את זה לראש העיר, מחלקת ההנדסה, הוא חתם על זה. אחר כך כשהתחלנו לבנות את בית הכנסת, באו פקחים מהעירייה, באיזה רשות אתם בונים, ואין להם החתימה של ראש העיר, והם נבהלו, סיפרו לו וגמרו נבהל, לא ידע שהוא חתם על זה. בנינו בשקט, עונו לבנות, שום בעיה. אדם לא יודע מה הוא חותם, צריך להסתכל טוב. הם מחתימים בפעמים לפעמים על שרות, בבנק, בצבא, כל מיני מקומות, לפתוח את העיניים, לראות כל דבר. על מה אתה חותם? תקבל לך אחר כך הפתעות. כי כל לילה אדם חותם. אז כדי שהחתימה של הלילה תהיה בסדר, צריך כל היום לחשוב על זה. בלילה אתה חותם, אתה עושה משהו כעת, אם לא תתקן מיד, אז בלילה תחתום את זה. ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע. זה קצת לא מובן, מדברים על ראש השנה. שופר גדול, זה מוזכר בתנ"ך בישעיה. היום הוא ייתקע בשופר גדול, ובאו עובדים מארץ אשור. זה מדובר אחרי הימים, זה לא שייך לראש השנה. וכך הוא בא בפרקי דרבי אליעזר, שמהעין של דת יצחק, נשאו שני שופרות, שתי הקרניים שלו. מקרן אחת הייתה תקיעה במעמד הר סיני, זאת הקרן הקטנה, ומהשופר הגדול, באחרי הימים. כלומר שהאור שיהיה באחרי הימים הוא גדול יותר ממה שהיה במעמד הר סיני. זה השופר גדול. אז זה ברור שלא מדובר כאן על ראש השנה של עכשיו. אז למה נזכיר את זה? כי כנראה שכל מה שנעשה בראש השנה עכשיו, זה קשור גם ליום הדין הגדול. הרי כל ראש השנה, ריבונו של עולם, עושה את החשבון של העולם ביחס למה שצריך להיות בתיקון האחרון. וכן, יש קשר בין השופר של היום לשופר הגדול. אז מזכירים כאן את שני ימי הדין, כמו שהרמב"ן כותב בדרשה ביום הזיכרון, שיש יום הדין הגדול שעליו מדברים חכמים, אלה שעומדים בדין, אלה שלא עומדים בדין, עדת סדום, עדת קורח, המרגלים, שם מדובר על יום הדין הגדול. הוא היום שעליו כתוב למלאכי, הנה הנוכי שולח לכם אליה, הנביא, תשיב וכולי, לפני בו יום השם הגדול והנורא. יש יום השם הגדול והנורא, זה יום הדין שבו שופר גדול ייתקע, ויש קשר בין ראש השנה עכשיו ליום הדין הגדול. ושופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע. דממה דקה מזכירה לנו את אליהו הנביא. הנה רוח שערה גדול וחזק, שפרי קרים ושבר סלעים, לא ברוח השם. הנה רעש גדול, לא ברעש השם. הנה אש, לא באש השם. אחרי זה, כל דממה דקה. ואז הוא הבין שבדממה הדקה, כאן נמצא הקדוש ברוך הוא. אז כל דממה דקה יישמע, זאת ההופעה של אליהו הנביא. הרי אמרנו שלפני בו יום השם הגדול והנורא, בא אליהו לבשר. ורומז כאן על הגאולה העתידה. ומלאכים יחפזות, וחיל ורעדה יוחזות. ואומרו, הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין. גם מלאכים נחפזים, כי כשאדם עומד בדין, גם מלאכים עומדים בדין. כי המלאכים נועדו לעזור לקיום העולם. ואם האדם שבשבילו הם נועדו, הוא התקלקל, קלקל את מעשיו, יוצא שהם היו שותפים לזה. כל מלאך שעזר לאדם, והאדם בסוף הרשיע, גם המלאך ייתן את הדין. כמו שחזר אומרים על מלאך של מצרים, שר פרס, שר יוון, ושהמלאכים עומדים בדין, זה נאמר בישעיה, ויום הוא יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. מפורש שגם הם עומדים בדין. לכן גם המלאכים נחפזים מאוד.
גם המלאך לא עוזר
לו. עוזר למי?
למי שבגלל יכול לקרוא לו משהו. טוב, הכל לא יהודי שיכול בחינם, אבל הוא לא משהו.
כל מלאך משתדל למלא את התפקיד שלו. אם יש מלאך של מצרים, והוא מזדהה עם מצרים. מצרים החליטו להיות רעים, המלאך היה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד, אני לא רוצה לעזור לי, הם עושים רע. הוא כן עוזר להם. הוא עוזר להם כי הוא מזדהה איתם. הוא יצטרך לתת את הדין הזה. תפתח באחד, כתוב שירמיהו הנביא קילל את השמש ואמר לה, איך יכולת לזרוח בעולם כשבאותו יום שרפו את בית הדין. אז השמש התנצלה ואמרה שהיא התחננה לקדוש ברוך הוא שהיא לא רוצה להעיר אותו. וילקו אותם בשבטים של אש והחלקו אותה להעיר. לפחות השמש יש זכות, היא באה ואמרה שהיא לא רוצה להעיר אותו. וגם במדרש הבא על קורח, שכשקורח ועדתו הם דיברו על משה רבנו, אז עלו השמש והירח לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו, אם אתה עושה דין לבין אברהם, אנחנו ממשיכים להגיד. אם לא, אנחנו לא מוכנים להיות בעולם. אם פוגעים במשה רבנו, גם השמש והירח לא מוכנים לפעול. ואנחנו רואים שיש מלאכים שכשהם רואים שנעשים עוולות, הם מוחים. זה נותן להם זכות קיום. ויש מלאך שהוא כל כך מזדהה, כמו שכל ילד. יש את ההורים שהם המלאכים ששומרים עליו. ויש הורים שאם הילד מתנהג לא בסדר, והמורה העניש אותו, והם יצעוק על המנהל. הם צועקים על המנהל, הם צועקים על המורה, והם מתלוננים למשרד החינוך, והילד שלהם הוא לעילא ולעילא, הוא בסדר. רק כולם לא בסדר. יש הורים שהם מבינים שהם קודם כל יהודים, ואם הילד לא בסדר, אז הצדק קודם לילד, עם כל אהבה לילד. ויש הורים שמורסים את הילדים שלהם. זה שמגינים עליהם בכל מחיר. גם הילד לא בסדר, ההורים מגינים עליהם, ואחר כך הורס את הילדים. מלאכים יחפזו, וחיל ורעדה יוחזו. ויאמרו, הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. ויום אין בעבדיו לא יאמין, ומלאכיו ישים את העולם. גם המלאכים יעמדו בדין, גם להם יש קצת בחירה, וממילא גם שכר ועונש. וכל באי עולם יעברו, כאן אנחנו חוזרים לראש השנה, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מירון. יעברו לפניך כבני מירון, כבקרת רועי חדרון, מעביר צונו תחת שלטון. אחד הביאורים של בני מירון יש שלושה ביאורים, מעלות בית חורון, הילות של בית דוד, וכבני אימרנה, הצון שמונים אותם, שהוא מעשר את הצון. כן, תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי. שם גם מעביר כל אחד, כל אחד לבד, ו... קודם דיברנו על ספירה של מעשים, וגם ספירה של אנשים. יכול להיות שפעמים יהודי מסוים, נניח שהוא חייב באיזה עונש, אבל היהודי הזה יש ילדים. הילדים יכולים להיות יתומים, מה יהיה איתם? יכול להיות שהוא בעל עסק, יש שם הרבה פועלים, והכל יתמוטט, וכל הפועלים שערו בלי פרנסה. אז ריבונו של עולם, בודק לא רק אותו, אלא גם את כל האנשים מסביב. מה יקרה לכולם? יש מישהו שיש לו תפקיד יותר מרכזי, אז צריך לחשוב על כל מי שמסביב לו. אם הוא חתם, הילדים שלו לא חתם, אשתו לא חתם, אשתו עלולה להיות אלמנה, ומי יודע איזה סבל יהיה, והיא לא חתם. כן? מביא בחשבון הכל. תעביר ותספור ותמנה, כמו שמעבירים את הצום, אז מונים מתוך הצום ומביאים בחשבון את כל הצום ותפקוד, תפקוד אולי משום פקודה, כל אדם שחי יש לו תפקיד, אחרת אם לא היה לו תפקיד הוא לא היה חי. בראש העולם נתן לכל אחד תפקיד, למה הוא נמצא בעולם הזה? ואז השם נותן לו מחדש את התפקוד שלו לשנה הבאה בתפקוד. נפש כל חי. לא כל חי, אלא את הנפש של כל חי. קודם כל, את הפנימיות שלו. ואחרי זה גם את החיים הממשיים. ותחתוך קצבה לכל בריאותיך. קצבה, כל בריאה ובריאה, יש לה קצבה. כמה שנים היא צריכה למלא את התפקיד? יש מישהו שצריך את התפקיד שלו 70 שנה? יש מישהו שצריך 30 שנה? היו גדולי ישראל גדולים ועצומים שחיו מעט שנים, אבל במעט השנים שלהם עשו המון. ואחר קצבה שהשם נותן, יכול לבריא אותו. אין מי שיאמר לו למה לזה נתת יותר, לזה פחות. נדרש כתוב שרבי בוק נפטר ב-28. אמר רבי יוחנן שרבי בוק ב-28 שנים שלו עשה מה שתלמיד ותיק עושה ב-70 שנה. לימוד התורה שלו וההספק שלו, שלא ישבו, שהוא נפטר צעיר, אז הוא לא הספיק לו. ותכתוב את גזר דינם. בראש השנה יכתבו, ויום צום כיפור יחתמו. למה זה נזכר כאן? מדובר על הבינונים, על הרשעים, שהם גמורים, חלקים גמורים, כבר נחתמו. אבל הבינונים, בראש השנה יכתבו, וביום צום כיפור יחתמו. למה זה לשון עתיד? למה לא מכתבים? למה יכתבו? ביום צום כיפור יחתמו. זה קודם כל, כשיש לשון עתיד, זה רש"י ואז ישיר, וככה יעשה איוב כל הימים, דבר שחוזר על עצמו פעם אחרי פעם. זה לשון עתיד, שזה לא רק חד פעמי. וגם דבר שמוכרח להיות, שאין אפשרות שאולי זה לא יהיה, אז אומרים לשון עתיד, כי זה ברור שזה יהיה. כמה יעבון, מה יכתבו ביחתמון, מה שאנחנו הולכים להתקיים, כמה יעבון וכמה יברעו, כמה אנשים נפטרים באותה שנה שעברו מהעולם, וכמה נשמות חדשות בעולם, תינוקות, ילדים, כל ילד שנולד, ונשמה, בתוך הנשמות של כל התינוקות של השנה, בתוכם יש את אלה שיהיו גדולי הדור, בתוכם אלה שיהיו המלכים, השרים, המנהיגים, הגיבורים, הצדיקים. אנחנו רואים רק תינוקות, אבל בתוך אלה יש נשמות גדולות מאוד, שאנחנו אחרי שנים יכולים לדעת. מי יחיה ומי ימות? מי בקיצו ומי לא בקיצו? קיצור, מי שנכתב לו שהוא צריך למלא את התפקיד 70 שנה. אחרי זמן, התברר שהוא הרשיע, ואז קיצרו לו את הזמן. אז זה לא בקיצור. כשנתנו לאדם קץ, דוגמה של 70 שנה, נתנו כוחות בגוף, באיברים, שיוכלו להחזיק 70 שנה. ואחרי 70 שנה הם התבלו ו... תהיה קביעה והוא ייפטר. אבל אם הוא ירשיע, אז הוא מת לא בקיצור, לא בדרך טבעית, לא שקלו כוחותיו, או תאונה או מחלה, זה דבר שהוא לא לפי הסדר. זה לא בקיצור. בקיצור, עוד הוא השלים את התפקיד שלו, כן, הוא מת בקיצור. אז יש כאלה שמתים בקיצר ויש מי לא בקיצר. מי במים ומי באש? מים, החובה שמי שטבע במים, בדורות קודמים היו הרבה יותר נוסעים בים, הרבה יותר טובים, מיום פחות, אבל עדיין יש. נזכר שמי שמת במים ומי שהיה חייב בחנק. המים הם חונקים את הנשימה של האדם. מי באש? מי בחרב? מי בחיה? חיה, גמרא בכתובות אומרת, שמי שמתאר סקילה, חיה דורסת אותה. היא כאילו מפילה אותו, שוברת לו את העצמות, אז בעצם יש כאן ארבע מיתות בדין. כן? לא לפי הסדר, אבל יש כאן ארבע מיתות בדין, מי במים, מי באש, מי בחרב ומי בחיה. אלה מיתות שבאות מבחוץ. אחר כך מי ברעב ומי בצמא, לא יהיה על ידי גורם מבחוץ, אלא מאליו, מבפנים, יחסרו הצמחים שלו, הוא ימות. לא תמיד זה יותר קל. מי ברעב ומי בצמא, מי ברעש ומי במגפה. יש רעש שבא מדינה שלמה. זה לא שהגזרה הייתה דווקא על פלוני אלמוני, אבל כשיש גזרה חלילה על המדינה, אז מי שנמצא בתוך המדינה, רק אם הוא צדיק גמור, אז הוא נמצא. אם הוא לא צדיק, אפילו לא רשע, הוא מת באותה מגפה כללית, שזה או רעש או מגפה.
זה
הפשט של...
ויש לסתר
במשפט? כן. יש עוד פשט שם בגמרא, אבל יש לפעמים שכמו שהוא ראה המדינה, קטינה, שהלך בלי ציצית, הוא שואל אותו, מה זה, אתה הולך בלי ציצית? הוא אמר, בסדין, אז הוא אמר לו, מה, יש עונש על דבר הזה? זאת אומרת, כשיש שעה של גזרה, מי שאין לו מצוות מיוחדות, הוא לא היה עמוד בזה. ולי אורח, אם הוא כותב את זה, על נוח, הבדל בין נוח ובין אברהם. למה נוח, אז היה צריך לעשות תיבה. אברהם אבינו היה יכול להיות בתוך המבול ולא יקרה כמו כן אני אמישאל בעזריים בתוך האש ולא יקרה עם שבילו נוח לא במדרגה לכן נוח היה צריך לעשות תיבה שיסתתר ויש עזרה של חזר שבשעה שיש מגיפה זה ללכת באמצע החור ולא בצדדים ובשעה שאין מגיפה ללכת בצדדים איפה מלאך המוות מסתובב כתוב, ולך עמי בו בחדריך, עדיף להסתתר, שאדם לא ילך להגיד, לא יקרה לי כלום, אין דבר כזה, לא לשחק באש. זה מי ברעש ומי במגפה. צדיקים גדולים יכולים, לא יקרה להם שום דבר, אבל אדם רגיל צריך להיזהר. זה רעש, כמו רעש אדמה. נראה לי. נדעת אדמה שהיו אלפים שנהרגים. ארז גדול מאוד. יש את
הרעש.
מה?
יש את הרעש.
אבל לא, זה רעש גדול מאוד. מה?
תחיל. תחיל.
מה? זה רעש מאוד קטן. רעש ברעידת אדמה. קראתי פעם מישהו שהיה בתוך רעידת אדמה, והוא תיאר שזה היה רעש מאוד מאוד מפחיד. מי שיוצר כל קולות בתוך האדמה, הוא לא ידע לאן הוא יגיע. רעשים גדולים, כנראה שהם מאוד מעניינים.
זה
פסוקים, שרעש
זה
יהיה לא
ידע.
איזה פסוקים? זה ידיעה.
שרסתם מיני הרעש.
כן, נכון. מי בחניקה, מי בסגילה, בצורה מגזרה של מלכות, קודם זה כשאין דין של ארבעה מיתות בדין, אז חז"ל אמרו שאז הקדוש ברוך הוא עושה את זה בדרכים אחרות. מי הנוח ומי הנוח? מנוחה, חיים של שלווה, של שקט, ויש חיים שאדם אנשים שכל הזמן עוברים וירוס, כל הזמן אין להם מנוחה, לא במקום הזה, לא במקום הזה, וכל הזמן הם ניידים. ויש כאלה שפושבים שהם משפרים את העמדה שלהם, ולפעמים זה לא טוב. אדם יותר בריא שהוא ינוח, אלא אם כן הוא במקום לא טוב. מי ישקט ומי יתערף? תירוף זה בלבול גדול, כמו ספינה מטורפת בים, שהיא נזרקת מצד לצד. יש אנשים שהם לא יודעים איך להסתדר, פתאום באה מס הכנסה, מחרים להם את הדברים, פתאום הם מקבלים מסירות כאלה שמאשימים אותם. חוסר מנוחה. מי ישלם ומי יתייסר? שלווה ביסורים גם בגוף, כל מיני חלילה הצעות של ילדים, דאגות של קרובים. מי יעני ומי יאשר? מי ישפל ומי ירום? זה בכבוד, כן, אז יש קודם. הגוף, הרכוש, זה הכבוד, החברה. זה מה שנעשה לראש השנה, אז אין מה לעשות, זה רע, צריך לקבל. לא, אז כאן יש חסד השם, שיש שלושה דברים שאפשר לתקן את כל הגזרות. תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוח הזרות. מה עם הדברים האלה? תשובה. הרמב״ם, בהלכות תשובה, כותב שאמר התשובה שיקבל בליבו. קודם כל, שיצטער בליבו, רק כשיקבל, לא לשוב לזה עבור בעולם. הקדוש ברוך הוא יודע את העלומות, הוא יעיד עליו. אז תשובה, זה תשובה בלב. תפילה, זה דיבור. צדקה, זה במעשה. אדם מתקן את המחשבות, את הדיבור ואת המעשים, כבר אדם אחר, כי אדם בנוי משלושה מישורים. הפנימיות שלו, החברתיות שלו, הדיבור, והמעשים. אם הוא תיקן את שלושתם, הרבה בתשובה, שינה את כל המחשבות שלו, יעזוב רשב דרכו, דרך רשעים כאפלה, לעומת, ושמרו דרך השם, דרך הקודש, שינה את הדרך הפנימית. אחרי זה, תפילה, דיבור, דיבור שלו קורא על השם, וצדקה, ריבוי של עשיית חסד. צדקה זה לא צדק, צדקה זה אפילו למי שלא מניע. מעבירים את רוע הגזרה. לא כתוב כאן שזה מבטל את הגזרה, אלא מוציא את הרוע של הגזרה, את החלק הקשה של הגזרה, כי כמו שהגמרא בראש השנה אומרת, שאם ציבור חטאו בראש השנה ונגזר עליהם גשמים מועטים, רק עכשיו הוא בתשובה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הגשמים המועטים ושם אותם בדיוק ברגע הנכון, במקום הנכון, ואז עם אותם גשמים יש ברכה גדולה. אז הקדוש ברוך הוא לא מבטל את הגזרה, אבל הוא עושה אותה בצורה כזאת שהיא תהיה כולה לטובה. ואז זה גזרה, אבל לא רעה. כי כשמחה כן תהילתך. מה זה כשמחה כן תהילתך? שם השם הגדול זה שם הוויה. שם הוויה הוא לא חסד. כשאנחנו מעלילים את השם, חסדם, כי זה הוא, ריבונו של עולם, הוא כולו חסד, הוא לא טוב. קשה לכעוס ונוח לרצות. כי לא תחפוץ למות המת, עסוקים בהסכם, כי בשובו מדרכו לחיים, ועד יום מותו תחכה. קשה לנוש עד דקה, אביב תנופה של נפש. אם ישוב, מיד תחבלו. תשובה יכולה ברגע, לפיך ובלבבך לעשותו, ברגע אתה משנה את הכל. אמת, כי אתה הוא יוצרם, אתה יודע יצרם. עד שרונו של עולם דבר אותנו, הוא מכיר את היצר, הוא יודע שלפעמים היצר היה מאוד מאוד חזק. יש שניים שעשו אותה עבירה, אחד עשה את זה כי היצר שלו היה מאוד חזק, מאוד קשה לו לעמוד בזה, והשני עשה את זה בשעת נפש. הוא לא חייב שום דבר לאף אחד, הוא עושה מה שהוא רוצה. ריבונו של עולם מביא בחשבון גם את זה. מי שהיה קשה לו, אז הוא לא מקבל עונש קשה כמו השני. אתה יוצרן ואתה יודעי יצרן, כי הם בשר ודם. ריבונו של עולם מכיר אותם, שאנחנו רק בשר ודם, אין לנו כוחות גדולים כנגד יצר העולם. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. בנפשו יביא לחמו. זה פסוק, בנפשו יביא לחמו. לאדם כל כך חשוב בפרנסה, שלפעמים הוא מסכן את הנפש בשביל פרנסה. אז כמה האדם קטן שמסכן את החיים שלו בשביל מעט פרנסה. אז ריבונו של עולם רואה את זה, כמה האדם הוא חלש ואין לו כוחות. לכן הוא לא מחפש להעניש אותו, הוא לא מחפש להיגרום לו. משול כפרס הנשבע, כחציר יבש וכציץ נובל. כל הבשר חציר, כל חציר, כציץ השדה, ישעיה. כצל עובר, כמר כצל עובר. כענן קלה, ואיוב, קלה ענן ואילך, כן יורד שאול לא יעלה. שאצל איוב זה נאמר בצורה שלילית, שהוא לא הבין בתחילת המתים, אבל כאן זה מלמד כמה שהחולשה של האדם, כמו הענן, אחרי שהרוח מפזרת אותו, לא נשאר סימן בשמיים, שהיו כאן אמרים. כרוח נושבת, כאבק פורע, כחלומות, והפעם הוא מלך אל חי וכן. לכן, לא מתאים, לא ראוי, הקדוש ברוך הוא לגור בדין קשה מדי איתנו, שהוא כל כך מסגר, ואנחנו כל כך עלובים. וכשאנחנו מבינים את זה, שאנחנו עלובים, זה בעצמו מלמד עלינו זכות. כי השורש של כל הרע זה הגאווה. כשאדם חושב את עצמו, שהוא חשוב מאוד, אז הוא מתוך זה מזלזל, מתאווה, מרשה לעצמו כל מיני דברים. אבל כשהוא זוכר שהוא כחרס הנשבר, שהיום כאן ומחר בינינו, ולמה לי, למה להתגאות על אחרים, מה הוא יותר טוב מהם. כל שאדם יותר מבין איפה שהוא נמצא, אז רוב העבירות מסתלקות מהם. לפעמים גם יכול להיות מכשול. כשאדם מזלזל בעצמו, הוא חושב שגם המצוות שלו לא שוות עוד. למה להתאמץ במצוות? זה צריך להיזהר. אבל כנגד העבירות, כנגד זה, בחשבון הזה של קצנות. אין קצבה לשנותיך, ואין קץ לאורך ימיך. ככל שאנחנו מכירים יותר בגדלות ריבונו של עולם, הנצחיות שלו, אנחנו יותר נתעלים, שאשרינו שאנחנו זוכים לעבוד בתפילה לפניו, אנחנו לעבוד אותו, ואין לשער מרכבות כמודיך. מרכבה זה דרך של השגחה מורכבת מכמה מלאכים, כמה סוגים של חיות הקודש, של אופנים, שכולם יחד משתתפים בהשגחה על העולם. וכאן יש לא רק מרכבה אחת, מרכבות כולו, יש המון המון מרכבות של משליחים על העולם, ואיך פרקים ראו אותנו. ואין לפרש אלו שמך, שם השם, אפילו שם השם נורא לא. שמך נאה לך, ואתה נאה לשמך, ושמנו קראת לשמך. עשה מה לשמך, ואני את המשך. יש לנו סיפור. עשה למען שמך, מקדש את שמך, אל מקדישי שמך. וריבונו של עולם קבע לנו בשמו. ראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. כיוון ששמו נקרא עלינו, כל שקודם קידשנו וגידלנו את שמו, כעת צריך לגדל את זה עלינו. ועבור כבוד שמך, לא למעננו, אלא למען שמך. הנערץ והנקדש, יסוד, שיח, שרפי קודש, מקדישים שנפר בקודש, דרם הלאה, עם דרם הלאה. דיברנו על המלאכים, ויחד עם המלאכים יש אלה שהם המלאכים שלמטה. העולם הזה, עם ישראל, הם המלאכים התחתונים. גם הם יחד עם המלאכים העליונים ויחד מקדישים.